אנחנו בסימן שינון א', סעיף קטן א', אני רק אסכם בקצרה את, את מה שאמרנו עד עכשיו. אני נקרא את הסעיף בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב כך, יש גנב שפטור מלשלם, ואיזה זה? שבא עם התשלומים חיוב מיטה. יש גנב שפטור מלשלם, ואיזה זה? שבא עם התשלומים חיוב מיטה. כגון הגונב כיס בשבת ולא יגביאו ברשות הבעלים, אלא היה מגררו ומוציאו מרשות הבעלים לרשות הרבים ואיבדו שם. אז החידוש של הסעיף הזה, זה לכאורה, זה אחת הדוגמאות שהגמרא מביאה לדין קם לבדרה במיני. זאת אומרת שכשאדם עושה פעולה שהוא מתחייב עליה מצד אחד מיטה, ומצד שני אותה פעולה מחייבת אותו בממון, אז בית הדין לא יכול להטיל עליו את שני החיובים, גם חיוב מיטה וגם חיוב ממון, ומטילים עליו רק את החיוב החמור יותר, כן? זה הדין. עכשיו הדוגמה היא אדם שגנב בשבת, הגניבה בשבת בוצעה תוך כדי חילול שבת דאורייתא, כן? הגניבה בשבת בוצעה תוך כדי חילול שבת דאורייתא, דהיינו מלאכת תוצאה. מלאכת תוצאה זה אדם שעוקר חפץ ברשות ברשות היחיד ומוציא, דוגמה, אדם עוקר חפץ ברשות היחיד ומוציא אותו לרשות הרבים. אם תוך כדי כך בוצעה גניבה, הוא גנב חפץ ברשות היחיד והוציא אותו לרשות הרבים, ומצד אחד הוא ביצע עבירה של חילול שבת דאורייתא, ומצד שני הוא ביצע פעולת גניבה, אבל, ועל זה הגמרא דנה, כדי שנגדיר אותו כמבצע פעולת גניבה, הוא צריך לבצע מעשה קניין. זאת אומרת, אין מושג של גנב שמתחייב בלי שיבצע פעולת קניין. והגמרא, הגמרא שואלת במסכת כתובות, דאב כלאיך. הרי כדי להתחייב, כמו שאמרנו, על מלאכת שבת, הוא צריך לעקור את החפץ ברשות היחיד ולהניח אותו ברשות הרבים. אז שואלת הגמרא, אם הוא מגביה את החפץ ברשות היחיד, אז לכאורה לפני שבוצעה עבירה של שבת, החילול שבת לפני שהוא בוצע, הוא כבר קנה את החפץ בקנייני גניבה, והתחייב כבר לשלם על החפץ את מה שהוא חייב לשלם כגנב, עוד לפני שהוא נתחייב בחילול שבת. אם זה לא בעידנה, אם שני החיובים לא באו בעת ובעונה אחת, אז אין לו פטור של קימלה בדירה במיני. כדי שיהיה פטור של קימלה בדירה במיני, צריך ששני החיובים יחולו בעת ובעונה אחת, שאז בית הדין מנוע מלחייב אותו את הממון, הוא מחייב אותו, מחייב אותו על העבירה החמורה, וממילא הוא לא יכול לחייב אותו על הממון. אבל אם שני החיובים לא באים כאחד, אין אפשרות לפטור אותו מאחד מהם. לכאורה הוא חייב על שתי, על שני, על, חייב את שני החיובים. אז שואלת הגמרא, אם הוא יתביע את החפץ ברשות היחיד, הוא כבר קנה, הוא התחייב כגנב. ואז, וכשהוא התחייב על חילול השבת, זה היה לאחר מכן, זה לא היה בעת ובעונה אחת. מתי הוא התחייב על השבת? כשהוא הוציא את החפץ לרשות הרבים והניח אותו ברשות הרבים, אז הוא חייב על חילול שבת. לפני כן הוא לא חייב על החילול שבת. אבל את הגניבה הוא כבר גנב כשהוא הרים את החפץ בבית. אז הפתרון של הגמרא, וזה כתוב בברייתא, היה מגרר ויוצא. זאת אומרת, הוא גרר את החפץ, הוא לא הגביע אותו. הוא גרר את החפץ. שואלת הגמרא, אם הוא גרר את החפץ והוציא אותו לרשות הרבים, כן? אז עדיין השאלה במקומה עומדת. חיוב שבת איקה, כשהוא יגרור את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים ויניח אותו לרשות הרבים, יש אומנם חיוב שבת, אבל אין חיוב על הגניבה. למה לא? הרי הוא הוציא אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל כיוון שכמו שאמרנו, כדי להתחייב הוא צריך לעשות מעשה קניין, והמשיכה שהוא מושך, הגרירה שהוא גורר את החפץ ברשות הרבים, היא איננה משיכה לא מועילה ברשות הרבים. זה שאלת הגמרא. אז ממה נפשך? אם תגיד שהוא הגביע את החפץ בבית, אז זה לא באים כאחד. כמו שאמרנו, זה לא בעת ובעונה אחת. אם תגיד שהוא גרר את החפץ לרשות הרבים, אז אמנם יש מקום לחייב אותו משום שבת, אבל אי אפשר לחייב אותו משום גניבה. מדוע? משום שמשיכה ברשות הרבים, היא לא מחייבת את הגנב כגנב, כך אומרת הגמרא. אז הפתרון של הגמרא, או אחד הפתרון של הגמרא, זה הפתרון של רב אשי. מה הפתרון של רב אשי? הוא גרר את החפץ מרשות היחיד, כן? לרשות הרבים, אבל, ובאמת ברשות הרבים הוא לא גרר אותו. אלא מדובר שהבית בנוי במפלס קצת יותר גבוה מהמפלס של רשות הרבים, באופן שכשהוא מוציא את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, מדובר שהוא מניח את היד שלו בגובה של פחות משלושה טפחים מהקרקע, והחפץ נוחת, החפץ שהוא גורר אותו מרשות היחיד, נוחת על היד השמאלית, זאת אומרת, נניח שהוא מושך את החפץ מרשות היחיד, והחפץ נגרר ונופל על ידו השמאלית מרשות הרבים, כשהיד השמאלית נמצאת בגובה של פחות משלושה טפחים לקרקע. שאז אני יכול לבוא ולומר שיש פה, יש פה שני חיובים שבאים כאחד. ברגע שהחפץ נח בידו כשהיא נמצאת ברשות הרבים, בגובה של פחות משלושה טפחים מהקרקע, זה הנחה ברשות הרבים, חל חיוב שבת. אבל באותה עת שהחפץ מונח בידו כשהיא למטה משלושה טפחים מהקרקע, הוא גם מבצע קניין בחפץ. אומר רש"י, הנחת החפץ ביד בגובה של פחות משלושה טפחים בקרקע, מתוך שהיא מועילה לעניין שבת, היא מועילה גם לעניין הקניין. כך, זה ההתבטאות של רש"י. אז זה התירוץ של רב אשי. שני החיובים באים כאחד, בציור המוזר הזה, ציור מוזר יחסית, שאדם גורר את החפץ ברשות היחיד, כן? והמפלס של הבית גבוה בפחות משלושה טפחים לקרקע של רשות הרבים, והחפץ נגרר ונופל בתוך ידו השמאלית, שנמצאת בגובה של למטה משלושה טפחים מהקרקע. זה התירוץ של רב אשי שם בגמרא. וזה כדי להסביר את הברייתא. מדוע באמת יש פה פטור של קימלי בדרה במיני? השאלה שמעורר הקצות, זה כמו שאמרנו, מה היחס, יש עוד גמרא. יש גמרא, זה גמרא, האוקימתא של רב אשי זה גמרא בכתובות. ככה גמרא בכתובות מעמידה את המשנה. הגמרא בשבת, גם במסכת שבת, גם כן דנה על, על הברייתא הזאת, של היה מגרר ויוצא, כן? והיא דנה עליה מכיוון אחר, מבית אחר. מה מעסיק את הגמרא בשבת? את הגמרא בשבת מעסיקה בעיה אחרת. הגמרא בשבת אומרת שגם כן, הבעיה של צריך ששני החיובים יבואו כאחד. אבל השאלה שהגמרא דנה עליה שמה היא בסוגיה שנקראת אגד כלי, שמי אגד או לא שמי אגד. זאת אומרת, כלי. בדיני הוצאה בשבת, בדיני הוצאה בשבת, כלי שמונחים בו, שם הגמרא דנה על ארנק, כן? או תיק שמונחים בו מטבעות, תיק שמונחים בו מטבעות. אם אני מוציא אותו בשבת, מרשות היחיד לרשות הרבים, השאלה היא מתי אני מתחייב. מה השאלה? עקרת את החפץ, את התיק ברשות היחיד, הנחת אותו ברשות הרבים, אתה חייב. אבל מה הדין, אם, כמו בציור שהגמרא מציירת, אני גורר את התיק הזה מרשות היחיד לרשות הרבים, באופן שחלקו עכשיו מונח ברשות היחיד, וחלקו מונח ברשות הרבים. אז מה השאלה? זה ברור, רואים בגמרא, שכל עוד שאם אתה מוציא תיק, כל עוד לא הוצאת את כולו, אתה לא חייב. אם אדם מוציא תיק ריק, למשל, בשבת, תיק ארוך, מזוודה ארוכה, כן, גרר אותה מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל היא לא כולה מונחת ברשות הרבים, חלקה מונחת ברשות הרבים וחלקה ברשות היחיד. במקרה כזה הוא לא חייב. כדי להתחייב, אתה צריך להוציא את כל התיק או את כל החפץ שאותו הוצאת מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל מה הדין אם באותו תיק, כמו שאמרנו, יש מטבעות? התיק מלא במטבעות. עכשיו, גם כשאני לא הוצאתי את כל התיק, אבל חלק מהמטבעות כבר נמצא כולו ברשות הרבים. נכון שהם נמצאים בתוך התיק, אבל חלק מהמטבעות כבר נמצא ברשות הרבים. נו, איך אנחנו דנים כאן? אם אני אדון מצד הכלי עתיק, התיק כולו לא יצא. אבל אם אני אדון, לכאורה עד שאתה דן על השאלה של הוצאה של התיק, תדון על הוצאה של המטבעות. הרי יש מטבעות שהיו ברשות היחיד, והם כבר עכשיו נמצאים ברשות הרבים. הם נמצאים בתוך תיק ברשות הרבים, אבל נמצאים ברשות הרבים. אז זה נקרא, השאלה הזאת של הדיון הזה נקרא בגמרא אגד כלי, שמי אגד או לא שמי אגד. העובדה שהמטבעות בכלי גורמות לכך שאני לא יכול לדון על המטבעות בפני עצמם. אני חייב לדון על התיק. וכמו שאמרתי, התיק כולו לא יצא. חלקו נמצא ברשות היחיד, חלקו נמצא ברשות הרבים. אז אני לא דן על המטבעות בכלל. אם אני אומר אגד כלי שמי אגד, אתה לא יכול לדון על המטבעות. אתה חייב לדון על התיק. והתיק לא יצא, אם התיק לא יצא, גם אם חלק מהמטבעות כבר נמצאות ברשות הרבים, אבל הן נמצאות בתוך התיק. אז זה לא נקרא ש... זה לא... אני לא מתייחס אל המטבעות, אני מתייחס לתיק. ויש דעה שאומרת, אגד כלי לא שמי אגד. אני יכול לדון על המטבעות בפני עצמם. נכון, המטבעות נמצאות בתיק, אבל המטבעות האלה היו קודם ברשות היחיד, ועכשיו הם ברשות הרבים. אז הוצאתי את המטבעות מרשות היחיד לרשות הרבים. הרי הם בתוך תיק, מה אכפת לי? אגד כלי, לא שמי אגד. זה, ככה זה נקרא בגמרא. עכשיו, הגמרא דנה לדעה שסוברת, אגד כלי, שמי אגד, שואלת הגמרא, שם שאלה כזאת, לדעה שסוברת שאגד כלי שמי אגד, זאת אומרת שאתה לא יכול לדון על המטבעות בפני עצמם. אתה חייב לדון על המטבעות, כיוון שהן נמצאות בתוך התיק, אז אני לא יכול להגיד, הוצאתי מטבעות מרשות היחיד לרשות הרבים. הן נמצאות בתוך תיק, והתיק לא יצא עדיין. כיוון שהתיק לא יצא, אי אפשר לחייב אותך על המטבעות. שואלת הגמרא, אם ככה, אדם, הברייתא מדברת, על הגונב כיס בשבת. מה זה גונב כיס? כיס זה תיק שיש בו מטבעות. כך מבינה הגמרא. כיס זה תיק שיש בו מטבעות, או סל שיש בו מטבעות, זה לא משנה. עכשיו, אני גררתי אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, והברייתא אומרת שבמקרה כזה אני פטור על הגניבה. מדוע? משום שאני פטור מלשלם את המטבעות, גנבתי את המטבעות, אבל אני פטור מלשלם. מדוע? משום שהחיוב של שבת שמוטל עליי בגלל הוצאת התיק, כן? או המטבעות, זה לא משנה. החיוב של שבת הוא פותר אותי מחיוב ממון. שואלת הגמרא, אם אתה אומר אגד כלי שמי אגד, פירושו של דבר שאתה לא יכול לדון על המטבעות בפני עצמם. זאת אומרת, מתי אתה תהיה חייב על החילול שבת? רק כשאתה תוציא, או כשהגנב הזה יוציא את כל הכלי, את כל התיק. כל עוד הוא לא הוציא את כל התיק, הוא לא חייב. ממתי הוא מתחייב על הגניבה? דנה הגמרא. ממתי חל עליו חיוב על המטבעות? האם גם במטבעות אנחנו זקוקים להגדרה של אגד כלי, או לא? המטבעות, אם הוצאתי מטבעות שהיו ברשות היחיד, עכשיו הן נמצאות ברשות הרבים, אז אני חייב על המטבעות, לפחות על אותן מטבעות שכבר יצאו החוצה. נכון שבדיני שבת אתה לא מתחייב רק כשאתה מוציא את כל התיק, משום שאגד כלי שמי אגד. אנחנו לא דנים על המטבעות כמו שאמרנו. אבל בדיני גניבה התיק לא מעניין אותי. בדיני גניבה התיק לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי, אתה גנבת את המטבעות או לא גנבת את המטבעות. המטבעות היו ברשות היחיד, עכשיו הם ברשות הרבים. וברשותך, ברשות הרבים. אז אותם מטבעות, נכון שחלק התיק עדיין מונח בתוך הבית, וחלק התיק מונח ברשות הרבים. אז עדיין אין פה חיוב שבת, אבל חיוב נבל המטבעות שישנן בחוץ, יש ודאי. אז זה לא, אז ממילא יוצא שחיוב הממון על הגניבה, וחיוב על השבת, הם לא באים בעת ובעונה אחת. כך שואלת הגמרא. ואת הגמרא דנה מצד ההיבט הזה. ההלכה של אגד כלי היא הלכה בהלכות שבת. גם אם מטבעות נמצאות בתיק, אני לא דן עליהם ולא מחייב עליהם על חילול שבת, רק כשאני יוציא את כל התיק. אגד כלי שמי אגד. אז, העובדה שהן נמצאות בתוך תיק לא מאפשר לנו לדון על המטבעות בפני עצמם. שואלת הגמרא, אבל כל זה נוגע לעניין שבת. עניין גניבה זה לא כך. אם אתה רוצה את התיק ובתוכו מטבעות, וחלק מהמטבעות כבר נמצאות בחוץ, כן? ואתה הרי יכול להוציא את אותם מטבעות שנמצאות בחוץ, כי הפתח של התיק הוא כלפי מעלה. אתה יכול להוציא את המטבעות האלה ולקחת אותן. אז מבחינתנו אתה גנבת את אותם מטבעות שנמצאות כבר ברשות הרבים, אתה כבר חייב עליהם. אז מה פתאום נגיד אחר כך שכשהוא יוציא את כל התיק, הוא ייפטר בלשלם על כל המטבעות שיצאו קודם לתיק? חלק מהמטבעות יצאו קודם, מה פתאום שיפטר עליהם? הרי כלפיהם החיוב לא בעת ובעונה אחת, עם חיוב שבת. זה שאלת הגמרא. בגלל הקושייה הזאת, באה הגמרא ואומרת שמדובר באמת שהוא לא הוציא את התיק באופן רגיל. זאת אומרת, הוא לא הוציא את התיק כשהתיק מונח בצורה הרגילה שלו, דהיינו שהפתח שלו כלפי מעלה, הוא לא גרר את התיק בצורה הזאת, הוא גרר את התיק באופן שונה לחלוטין. כשהפתח שלו כלפי מטה, או כשהפתח שלו כלפי חוץ, וסליחה, הפתח שלו כלפי פנים, והשוליים שלו, הבסיס שלו, כלפי חוץ. ממילא טוענת הגמרא, במקרה כזה אתה לא יכול לראות את המטבעות כאילו כבר גנב אותם. בקיצור, אנחנו נכנסים לצייר, כדי להבין את הברייתא הזאת לשיטת מי שסובר שאגד כלי שמי אגד, אומרת הגמרא, חייבים להניח שהוא הוציא את הכלי בצורה כזאת שאי אפשר לדון על המטבעות כאילו הם כבר נגנבו. הגניבה של המטבעות תבוא בעת ובעונה אחת עם הוצאת התיק כולו. זה המסקנה של הגמרא במסכת שבת. שואל הקצות, מה היחס בין שתי הסוגיות? יש לנו סוגיה במסכת כתובות. היא אומרת שהמציאות שעליה מדובר בברייתא הזאת של מגרר ויוצא, כמו שאמרנו, רבשי תירץ שמדובר שהוא גרר את התיק, וכדי ששני החיובים יבואו יחד, מדובר שהוא הניח את היד שלו, כן? הניח את היד שלו וקיבל את התיק למטה משלושה, כדי שחיוב השבת וחיוב הגניבה יבואו כאחד. מצד שני, הגמרא בשבת מתעלמת לחלוטין מכל הסוגיה בכתובות לכאורה, והיא דנה מצד ההלכה של אגד כלי שמי אגד. והמסקנה של הגמרא בשבת, זה המסקנה, כדי ליישב את הקושייה שהגמרא שם שאלה, אגד כלי שמי אגד, המסקנה של הגמרא שאי אפשר לדבר, לא ייתכן לומר שמדובר שבתיק יש מטבעות. אם בתיק יש מטבעות, אז חיוב השבת וחיוב הגניבה לא באים יחד. חיוב הגניבה בא לפני חיוב שבת. כך אומרת הגמרא. באותה מטבעות שנמצאות בתיק הזה, וחלקם כבר נמצא בחוץ, אתה חייב עוד לפני שהוצאת את התיק. אפילו למאן דאמר, חייב בגניבה. החיוב שבת עודם, אבל חיוב הגניבה חל עליהם קודם. אז המסקנה של הגמרא, כדי ליישב את הסוגיה, את הברייתא הזאת למי שסובר אגד כלי שמי אגד, שם בשבת, היא שמדובר שבתיק יש מטילי זהב, או מטילי כסף, באופן שכמו שאתה לגבי התיק אומר, שעד שאני לא אוציא את כל התיק אני לא יהיה חייב בחיוב שבת, אותו דבר לגבי חיוב גניבה, אתה עדיין לא משכת. לא הוצאת את כל המטיל. חלקו של המטיל נמצא ברשות הרבים, חלקו של המטיל נמצא ברשות היחיד. כך המסקנה של הגמרא בשבת, לדעה שסוברת שאגד כלי שמי אגד. שואל הקצות, אם ככה, אז אני לא מבין. אז איך זה מסתדר עם התירוץ של רבשי? איך האוקימתא הזאת של הגמרא בשבת, שמדובר שהוא גרר תיק, שיש בתוכו מטילי מתכת יקרים, דהיינו כסף או נחושת או זהב, ולא מדובר במטבעות, אלא מדובר שבתוך התיק, וזה מה שהוא גנב, הוא גנב את אותם מטילים. אז שואל הקצות, לפי התירוץ של רבשי, חייבים להניח שמדובר שהוא צירף ידו למטה, כמו שאמרנו, מדובר שהמפלס של הבית גבוה, בגובה של פחות משלושה טפחים מקרקע רשות הרבים, וכשהוא גורר את הכיס מרשות, את התיק הזה מרשות היחיד לרשות הרבים, התיק נוחת בתוך היד שלו, כשחלקו של התיק בתוך היד, וחלקו של התיק עדיין ברשות היחיד. כך רואים בגמרא בשבת. אז חלק מהעתיק כבר נמצא בתוך היד שלו עם המטילים, אבל לא כל המטיל, כי חלקו של המטיל, חלקם של המטילים נמצא ברשות היחיד. שואל הקצות, אם ככה עדיין הקושייה במקומה עומדת, מדוע? מצא, הקצות מצא גמרא בבבא מציעא. בבבא מציעא דף זין אומרת הגמרא חידוש להלכה. תסברנו, המשנה שם דנה, המשנה הראשונה בבבא מציעא, המשנה המפורסמת, שניים אוחזים בטלית. זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישבה שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבה שאין לו בה פחות מחציה ויחלוק. אז פשטות המשנה מדובר, כמו שאנחנו שומעים, שניים אוחזים בטלית, הם מצאו אותה ברחוב, כל אחד טוען, אני הרמתי ראשון, שניהם מחזיקים בטלית, ואתה אומר אנחנו נחלק את הטלית ביניהם. טלית הכוונה היא בגד, או טלית כפשוטו, בד, ששניים רבים עליו, כל אחד אומר, אני מצאתי את הבד הזה ראשון. אז שואלת הגמרא, איך מדובר? אם מדובר שכל אחד מהם מחזיק ביד שלו חלק מהטלית, אז אומרת הגמרא, מה שנמצא ביד שלו זה שלו. כל החלק של הטלית שנמצא ביד של כל אחד, על זה אנחנו בכלל לא דנים. על מה אנחנו כן דנים? אנחנו דנים על האמצע, מה שנמצא ביניהם. או בציור אחר, שנאמר המשנה מדברת בציור שהם שניהם מחזיקים בקצוות. זה מחזיק בקצה של הטלית בצד הזה, וזה מחזיק בקצה של הטלית בצד הזה. שאז אני יכול להבין את המשנה. זה ישבה שאין לו בפחות מחציה, וזה ישבה שאין לו בפחות מחציה, ויחלוקו. אבל באופן שכל אחד מחזיק חלק מהטלית ביד, ונותר חלק שהוא עליו הם רבים באמצע, אומרת הגמרא, מה שאדם מחזיק ביד, הלשון של הגמרא, כמן דפסיק דמי. זה שלו, זה כאילו חתוך. הריב ביניהם מבחינתנו הוא על מה שבאמצע. אז אם נגיד שהם אוחזים בקצה, אז הריב על כל הטלית, כי הם אוחזים בקצה. אבל אם תגיד שכל אחד אוחז ביד, אז מה שביד, על זה אנחנו לא דנים. אנחנו דנים רק על האמצע. הלשון כמן דה פסיק. בא הקצות ואומר, אחרי החידוש הזה של הגמרא, כמן דה פסיק, מה שאדם מחזיק ביד, על זה אין דיון. אז אומר הקצות, אם ככה, אז גם בגנב, אדם מושך תיק מרשות היחיד לרשות הרבים. בתיק יש מטילי זהב או מטילי כסף. עכשיו, מה צייר רבשי? חלק מהתיק כבר נחת לו ביד. החלק מהתיק עדיין לא ביד שלו, אבל חלק מהתיק עם המטילים כבר ביד שלו. טוען הקצות, מה שביד כמן דה פסיק. מה ברוש כמן דה פסיק? אז זה כבר נחשב שלו? זה לא שלו, זה גנב. הרי מדובר פה גנב. אבל מה שבעיה, כמו ששם בתלית אתה רואה את היסוד של כמן דה פסיק, מה שאתה מחזיק ביד שלך זה כאילו חתוך. אז אותו דבר גם כאן. מה שהגנב הזה מחזיק ביד שלו, זה כבר חתוך. זאת אומרת, את זה הוא כבר גנב. בזה הוא עשה כבר קניין גניבה. על מה שביד, כמו שהגמרא אומרת, אין מקום לדון. על מה שביד, זה נחשב כאילו חתוך. אז את זה הוא גנב כבר. אם את זה הוא גנב, אבל הרי חיוב שבת עדיין לא קיים. אותה שאלה של הגמרא. הרי הגמרא, הצוות שואל, מה הגמרא הרוויחה בתירוץ שלה? שוב, מה הייתה הקושייה של הגמרא בשבת? הגמרא הבינה שמדובר במטבעות. בתיק שיש בו מטבעות, באופן שחלק מהמטבעות כבר נמצאות למעשה ברשות הרבים. שואלת הגמרא, אם חלק מהמטבעות נמצא ברשות הרבים, אז החיוב שבת וחיוב הגניבה לא באים כאחד. אותם מטבעות, החיוב גניבה עליהם חל מיד ברגע שהם בחוץ. הדין של אגד כלי שמי אגד זה נפקמינה, כמו שאמרנו, לגבי שבת. זה לא נפקמינה לגבי גניבה. אז מכוח הקושייה הזאת, באה הגמרא ותרצה שמדובר במטילי כסף. או מטילי זהב. שואל הקצות, מה הרווחתם? לפי התירוץ של רב אשי, הרי מדובר שהוא צירף ידו למטה משלושה. אז ברגע שה, החלק של התיק כבר, אם מטילי הכסף שנמצאים בו, חלקו כבר נמצא בתוך היד שלו, כמעט דפסיק. אז מה הרווחת? לא עשית לתרץ במטבעות, כי שאלתי אותך, במטבעות, אני חושב כבר שהוא גנב את אותה מטבעות שהן בחוץ, מה תרצת? מדובר במטיל כסף או מטיל זהב, מה הרווחת? כמעט דפסיק. יש הלכה שכמעט דפסיק. זה שואל הקצות. זה הטענה של הקצות. מכוח הקושייה הזאת, על הכביכול, אחרי שהוא מצרף את שתי הסוגיות של מסכת שבת ומסכת כתובות, אז שאל הקצות את הקושייה, לפי התירוץ של רב אשי, לא מובן מה הגמרא תרצה במסכת שבת, מה הרוויחה בזה שהיא אמרה שמדובר על מטילי כסף או מטילי זהב. אומר הקצות, אז הקצות מדייק ברשי. ברשי בכתובות כתוב, נחזור על מה שהגמרא שאלה במסכת כתובות. היה מגרר ויוצא, שואת הגמרא, דאב קי לאיך, הוא הוציא את התיק מרשות היחיד לאן? מה תגיד? הוציא אותו לרשות הרבים? שואלת הגמרא, איסור שבת איקה, איסור גניבה ליקה. למה ליקה? כי ממה נפשך? אם הוא הגביע את התיק מרשות היחיד, אז חיוב הגניבה בא לפני חיוב השבת. אם הוא גרר אותו, הרי משיכה לא מועילה מרשות הרבים. זו הייתה הקושייה. אז בא רב אשי ותרץ תירוץ. מה הוא תרץ? אמרנו, מפלס הבית גבוה ממפלס הרחוב, ממפלס הכביש, והוא גורר את התיק מהבית החוצה, והתיק נוחת לו בתוך היד, כשהיד שלו נמצאת מתחת לשלושה. נו, אז מה הרווחנו? אומר רשי, בלשון של רשי כתוב, מי גודע ומקום חשעה? מה? הרי, כדי לחייב אותו בדיני שבת צריך עקירה ברשות היחיד והנחה ברשות הרבים, אבל לא סתם, צריך הנחה על גבי מקום דלת. מה זה מקום דלת? 4 על 4 טפחים. 4 על 4 טפחים. אומרת הגמרא, והרי רבה לימד אותנו במסכת שבת שידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. נכון, כשאתה מושך את התיק ואתה גורר אותו ברשות היחיד לרשות הרבים, איך אתה מתחייב? הרי הנחת את זה ביד, היד זה לא דלת על דלת פחים. יד יש בה דלת על דלת פחים? יש בה מקסימום, טפח על טפח, נכון? אז איך זה מועיל? צריך הנחה על גבי מקום דלת. התשובה היא, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. אומר אשי, מי גודע ומקום חשוב לגבי שבת, אז זה מועיל גם לגבי גניבה. היד שלו, מתוך שהיא חשובה כמקום חשוב לגבי שבת, היא מועילה גם, מה הכוונה לגבי גניבה? זה מועיל גם לגבי קניין גניבה. כמו שאמרנו, גנב כדי להתחייב צריך קניין. והרי זה נמצא מתחת לגובה 3 טפחים מהקרקע. אומר רשי, מי גודע ומקום חשוב לגבי שבת, זה נחשב כאילו הגביע את החפץ למעלה משלושה. זה הלשון של רשי. אז זה רשי. אומר הקצות, אם ככה יש לי תירוץ על הקושייה. אז הקושייה ששאלתי כבר לא קשה. איך, למה? אומר הקצות, משום שברשי הזה כתוב חידוש. באמת אי אפשר לחייב אותו משום גניבה. למה? משום שהרי צריך קניין. וקניין הגבעה זה למעלה משלושה. קניין הגבעה זה מעלה משלושה. אבל אומר רשי, מה כתוב ברשי? אומר הקצות, מה כתוב ברשי? ברשי כתוב חידוש גדול. מיגו, כיוון שהיד שלו, אגב, הרי חפץ צריך, כדי להתחייב בשבת, צריך להניח את החפץ על גבי מקום דלת טפחים על דלת טפחים. הוא צירף ידו, הוא קירב את היד שלו למדרגה של הבית, באופן שהחפץ נחת על היד שלו. אי הרי אין פה דלת על דלת. אז מה התשובה? ידו של אדם חשובה כדלת על דלת. אומר רשי, אם זה נחשב מקום חשוב לגבי חיוב שבת, מתוך כך זה נחשב גם מקום חשוב לגבי קניין. אז מה יוצא מזה? יוצא מזה שכל החיוב בגניבה ייתכן כאן רק בגלל שיש חיוב שבת. אם לא היה חיוב שבת, אין מקום לחייב אותו משום גניבה. למה לא? כי הרי זה למטה משלושה, מאיזה דין אני רוצה לחייב אותו, אומר רש"י? אני רוצה לחייב אותו מדין קניין הגבהה. קניין הגבהה צריך להיות למעלה משלושה טפחים. אז איך זה מועיל? הרי כאן היד נמצאת למטה משלושה טפחים. איך זה יועיל? ואם זה לא יועיל, אז אין פה חיוב גניבה. אין פה חיוב גניבה. אומר רש"י, אבל מתוך שזה נחשב מקום חשוב לגבי שבת, אז זה נחשב מקום חשוב גם לגבי גניבה, זה נחשב הגבהה לגבי גניבה. אז יוצא שכל הקניין הגבהה כאן של הגנב תלוי בחיוב שבת. אם אין חיוב שבת, אין מקום לחייב אותו משום גניבה. אז אומר רש"י, אז מה שאלנו, שאלנו שהרי חיוב הגניבה בא, שאל, מה הקצות שאל? מה הרווחתי בתירוץ של הגמרא במסכת שבת, שהיא תרצה שמדובר על מטילי כסף? הרי לכאורה לא הרווחתי שום דבר, שהרי אליבא דרבשי, המטילי כסף עכשיו נמצאים בתוך, חלקם נמצאים בתוך ידו, כן? אז החיוב עליהם חל מדין כמאן דפסיק, עוד לפני שהתחייבת משום שבת. אומר רש"י, לא נכון, אומר הקצות לא נכון. אין חיוב משום גניבה בגובה של פחות משלושה טפחים. צריך הגבהה. והרי היד שלו, אליבא דרבשי, נמצאת בגובה של פחות משלושה טפחים. איך אפשר לחייב אותו משום גניבה? הגבהה לא קונה למטה משלושה. אלא מה התירוץ? הרי איך אמרנו? מיגו דאווה, היד חשובה לגבי שבת, היא חשובה גם לגבי גניבה. אז אומר הקצות, אז כדי לחייב אותו משום גניבה, אתה צריך חיוב שבת. זאת אומרת שכשהמטיל כסף נמצא בתוך היד שלו, גם אם ישנה הלכה של כמאן דפסיק, זה לא יעזור. זה לא יעזור. למה? כי היד שלו נמצאת למטה משלושה. היד שלו נמצאת למטה משלושה. כך הוא טוען. ממילא הוא אומר, אז הקושייה מעיקר הליטה. זה משהו, זה הטענה שטוען הקצות. אני אקרא הלאה. עד כאן הגענו כדי להספט במה שאמרנו בשבוע שעבר, כן? או אפשר לקרוא את זה, אני אקרא את זה, את התירוץ שלו אני אקרא בלשון של הקצות. ונראה, אתם רואים, ונראה זה לפי מה שפירש רש"י וחידרבה, היינו, כי איך זה לעניין שבת חשוב מקום, חשיב נמי לעניין קניין, והיינו משום זה לשיטת רש"י, אין הגבהה אפילו בידו, פחות משלושה. וזה שצירף ידו למטה משלושה לא אוהב קניין, אלא מיגו דחשיב לעניין שבת, אז הוא נחשב גם, זה מועיל כקניין לגבי גניבה. וכן כתב במגיני שלמה שם בשיטת רש"י, דהגבהה אינה קונה בפחות משלושה אלא רק בגט שהוא בעל כוח ומשומח. לכן הגמרא אומרת בתירוץ שלה כי דרבה, כן? ומצאנו, אומר הקצות, בכמה סוגיות את העיקרון הזה, שמתוך שזה מועיל לגבי זה, זה מועיל גם לגבי זה. דהרבה כיוצא בזה מצינו מיגו דחשיב לאה, חשיב נמי לאה, אין שם. וניחא, לפי זה, תו לא קד עם איסור גניבה לאיסור שבת. דכל דלא עתי איסור שבת, עדיין לקה איסור גניבה, כיוון שידו לא קונה בפחות משלושה, אלא מיגו דחשיב למקום לשבת. אומר עכשיו הקצות, לפי זה אני מרוויח לתרץ את קושיית תוספות שם, וגם ליישב את דברי הטור. מה יש? וניחא בזה, ליישב קושיית תוספות שם, שיקשו לפירוש רש"י, תוספות שואלים שם קושייה על רש"י. איזה קושייה? המיילו מוקי רבשי שצירף ידו למעלה משלושה, ובאסקופה גבוהה שלושה, דלק ההגבהה ברשות היחיד. זאת אומרת, אתה שואלים, לפי דבריך רש"י, למה צריכה הגמרא להידחק ולומר שהמציאות שעליה מדובר בברייתא היא באופן שהוא גורר את הכלי ברשות היחיד, והוא מניח את היד השמאלית שלו, כמו שאמרנו, בגובה של פחות משלושה טפחים לקרקע, כן? אני נראה את הקושייה של התוספות בפנים. הנה. שואל התוספות כך. רבשי אמר, כגון שצירף ידו למטה משלושה. וקיבלה וחידרה בה. אז פירש בקונטרס, רשי פירש, שהתירוץ הזה של רבשי, קאי, עמי דפריך לאל, הגמרא שאלה, איסור שבת איקה, איסור גניבה לאיקה, ועכשיו הגמרא מתרצת שיש גם איסור גניבה, קידרה בה. שואל תוספות, ראשית, חדה, מה עניין חשיבות מקום ד' לעניין שבת לגבי גניבה? שאלה אחת. ועוד, דאין צריך שום ראיה להביא, דקניה לידו, דפשיטה דבנתן בידם, הרחבנה, יד קונה, כך שואל התוספות. ועוד, הוא שואל, למה לא מוקי אפילו כשצירף ידו למעלה משלושה? כגון שהאיסקופה גבוהה שלושה, דלקה הגבעה ברשות היחיד, ואבי מייטי מדי רבה קניין, אתה תגיד שמדובר שהוא הגביע את ידו, היד מונחת ברשות הרבים למעלה משלושה, באופן שהאיסקופה גבוהה שלושה, שאין הגבעה ברשות היחיד, כי המפלס של הבית הוא גבוה מהמפלס של רשות הרבים, ואבי מייטי מדי רבה הקניין והשבת. זאת אומרת, אז התוספות שואל, למה צריך להעמיד למטה משלושה? האמת היא שצריך פה הסבר בקושיה של תוספות. הרי לכאורה, זה שהגמרא אמרה שמדובר למטה משלושה, זה כדי שנגדיר את זה כהנחה ברשות הרבי. אחרת זה לא נחשב כהנחה ברשות הרבי. כשאני אומר שהוא הניח, הוא גרר את החפץ, והיד שלו נמצאת למטה משלושה, נחשב כאילו החפץ מונח ברשות הרבים, כי הרי היד נמצאת למטה משלושה. אלא יש לי בעיה, הרי זה לא מקום ד', התשובה, היד חשובה כמקום ד', אבל אני צריך את ההנחה ברשות הרבים, אחרת אני לא אתחייב. אז בבקשה?
הוא עומד ברשות הרבים. מה זה משנה
ש... אז צריך לומר שהתוספות מבין שכיוון שהוא עומד, הוא גורר את החפץ מרשות היחיד, והוא עומד ברשות הרבים, אז אפילו שהיד שלו נמצאת למעלה משלושה, כיוון שהוא עומד ברשות הרבים, זה נחשב כאילו זה מונח ברשות הרבים. בסדר, אבל הקובעני, התוספות שואל, אז למה הוא צריך להעמיד למטה משלושה? שיעמיד למעלה משלושה. זה השאלה של תוספות. אומר הקצות, לפי מה שאני תרצתי, יש לי תירוץ, לפי ההסבר שלי בפשט ברשי, יש לי תירוץ על הקושייה של תוספות. אני אקרא את זה מפנים. וניחא בזה ליישב קושיית תוספות שם, שיקשו לפירוש רשי, דאמרי לו מוקי רבשי שצירף ידו למעלה משלושה, ובאיסקופה גבוהה שלושה, שאין הגבהה ברשות היחיד, אין שם. ולפי מה שכתבתי, ניחא, דאי בידו גבוהה שלושה, אם כן לו משכחת איסור גניבה ושבת כאחד. דבידו לעולם גניבה קדים אפילו בנסקה, דאבי לקמן דפסק. זאת אומרת, הקצות אומר, לפי מה שאני פירשתי, אז זה מדויק מאוד למה הגמרא, מצד אחד התוספות צודקים, לכאורה אפשר היה להעמיד גם בצירף ידו בגובה של למעלה משלושה. המפלס של הבית גבוה יותר משלושה, ממילא ואתה הנחת את היד שלך, זה שמקבל את החפץ מניח את היד בגובה של למעלה משלושה, והדין הוא שחיוב השבת וחיוב הגניבה באים כאחד. אומר הקצות, לא, אם אני אעמיד כך תהיה לי בעיה. מה הבעיה? הקושיה ששאלתי. מה שאלתי? הרי לפי הגמרא בשבת מדובר שבתיק שאותו אני גררתי יש מטילי כסף וזהב, ואם נניח שזה נוחת ביד שלי, אז אותו חלק מהמטיל שנחת ביד שלי, ברגע שהוא נחת ביד שלי, כבר אני עכשיו כגנב עליו, כי יש הלכה של כמאן דפסיק. אז ממילא שני החיובים לא באים יחד, שהרי החיוב על הגניבה של אותו חלק שביד חל מיד. חיוב השבת יחול רק אחרי שכל התיק יצא החוצה, אז הם לא באים יחד. אותה קושיה של הגמרא בשבת. לכן, אומר הקצות, הייתה הגמרא מוכרחה להגיד, רבשי היה מוכרח לומר שמדובר שהוא צירף ידו למטה משלושה. ואם הוא צירף ידו למטה משלושה, אז כאן כבר אי אפשר להשתמש בכלל של כמאן דפסיק. למה? אני אקרא את זה בפנים. ולפי מה שכתבתי, ניחא, דאי בידו גבוהה שלושה, אם כן לא משכחת איסור גניבה ושבת באים כאחד. שהרי בידו לעולם הגניבה קודמת אפילו בנסקה. למה? דאבי לקמאן דפסק. אבל למטה משלושה לא אבי קניין אלא משום חשיבות דשבת ולקה גניבה בלא איסור שבת. זאת אומרת, למטה משלושה, אומר הקצות, אין הגבהה. אין הגבהה. הגבהה צריכה להיות למעלה משלושה. למטה משלושה אין הגבהה. אז אם אתה אומר למעלה משלושה, תהיה הגבהה. אבל אם תהיה הגבהה, יהיה כמעט דפסיק על אותו חלק שנמצא ביד. אבל אם אני אומר למטה משלושה, למטה משלושה זה לא הגבהה. אז לכאורה, איך הוא התחייב משום גניבה? הוא התחייב משום שבת, אבל לא משום גניבה. הוא לא התחייב, במילים אחרות, אין ציור שהתחייב משום גניבה. כי זה למטה משלושה, זה לא הגבהה. אז למה בכל זאת רבה שיתרץ למטה משלושה? בגלל שלמטה משלושה, מיגו דחשיב, הנחה, מקום חשוב, לגבי שבת, אז זה נחשב גם הגבהה. זה חידוש גדול, שחיוב ההגבהה בלמטה משלושה, מכוח מה הוא נוצר? מכוח העובדה שיש פה חיוב שבת. אבל אם לא היה חיוב שבת, לא היה חיוב הגבהה. אז הציור שהם באים יחד, לדעת רבה שהיא, חייב להיות דווקא למטה משלושה. כי בלמטה משלושה, החיוב על הגניבה תלוי בחיוב השבת. אז שניהם באים כאחד. זה מה שהוא אומר. ואם כן, עד פריך, וכמו שכתבתי, ואם כן, עד פריך, ואיסל כדאי תחדגת כלי שמי אגד, קדים לאיסור גניבה, זאת אומרת, יוצא לנו כך, אומר הקצות. הגמרא בשבת אומרת כך, אם נגיד, אחרי שהיא מביאה את המשנה, את הברייתא של, היה מגרר ויוצא, אז אומרת הגמרא, ואם נגיד שאגד כלי שמי אגד, אם ננקוט שאגד כלי שמי אגד, אז לכאורה חיוב הגניבה בא לפני חיוב השבת, שהרי הגמרא יצא מתוך הנחה שהמדובר בתיק שיש בו מטבעות. אז אם אגד כלי שמי אגד, חיוב הגניבה על המטבעות שנמצאים כבר ברשות הרבים חל עוד לפני חיוב השבת. זה קושיית הגמרא. אומר הקצות, הקושייה הזאת היא קושייה, היא לא יכולה להיות קושייה לדעת רבשי. הקושייה הזאת איננה קושייה לתירות של רבשי בכתובות. כי לפי התירות של רבשי בכתובות אמרנו, צירף ידו למטה משלושה, צירף ידו למטה משלושה אין הגבהה. אז מה הגמרא שואלת? שהוא יהיה חייב על המטבעות לפני כן? על אותה מטבעות שבחוץ? אם אגד כלי שמי אגד, מדין גניבה הוא חייב עליהם כבר קודם. מה פתאום? אין פה הגבהה. אין פה הגבהה. הרי מדובר בצירף ידו למטה משלושה. מורחים לומר, אומר הקצות, שהקושייה של הגמרא היא רק לדעת, רק לתירות של רבינה. הרבינה תראית שם בגמרא בכתובות תירוץ אחר. עוד פעם, אני חוזר על השאלה של הגמרא. הגמרא שאלה, דאפ קי לאיך? לאן הוא הוציא את התיק הזה שהוא גרר אותו מרשות היחיד, לאן הוא הוציא אותו? אם הוא הוציא אותו לרשות הרבים, שואלת הגמרא, איסור שבת איקה, איסור גניבה לקה. למה? משום שאם הוא הגביע ברשות היחיד, אז זה לא באים כאחד. אם הוא לא הגביע ברשות היחיד, אלא הוא גרר, אז כשאתה גורר חפץ ברשות הרבים, לא קנית אותו. גנב שגורר חפץ ברשות הרבים, לא קנה אותו. אז אין פה חיוב גניבה בכלל, כי הוא משך ברשות הרבים, משיכה ברשות הרבים לא מעילה. אז רבשי תירץ, כמו שראינו כבר, רבינה תירץ תירוץ אחר. רבינה אמר, משיכה ברשות הרבים לא מעילה, כשאני רוצה לקנות, אדם רוצה לקנות מהשני חפץ ברשות הרבים, הוא ימשוך אותו ברשות הרבים, המשיכה לא תועיל. אבל גנב שגונב חפץ ומושך אותו ברשות הרבים, ודאי קנה אותו בקנייני גניבה. ודאי התחייב. זאת אומרת, כשאני אומר משיכה לא מועילה ברשות הרבים, זה לגבי קניינים רגילים, קניינים שנעשים כדין. אבל קניין גניבה במשיכה ברשות הרבים, ודאי שהגנב התחייב. זה התירוץ של רבינה. אז לפי רבינה, אומר תוספות, אני מבין את הקושייה של הגמרא בשבת, אליבא דרבינה. אבל לפי רבשי היא לא מתחילה בכלל. הקושייה של הגמרא בשבת, לדעת רבשי, לא מתחילה. לדעת רבינה שסובר, שמדובר, לא מדובר בצירף ידו, אלא מדובר שהוא גורר את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא גורר את התיק. אז שואלת הגמרא, גורר את התיק ברגע שיש מטבעות שנמצאות בחוץ, חלק מהמטבעות בתוך התיק בפנים, חלק מהמטבעות בתוך התיק כבר בחוץ. אז הוא כבר חייב עליהם משום גניבה. אז חיוב הגניבה וחיוב שבת לא באים כאחד. על רבינה זה קושיה. על רב אשי זה לא קושיה. למה? כי אליבא דרב אשי הרי מדובר שהוא צירף ידו למטה משלושה. למטה משלושה אין הגבעה בכלל. אז הוא בכלל לא חייב כגנב. כדי להתחייב כגנב צריך שיתחייב בשבת. שמיגו דעה ומקום חשוב לגבי שבת, זה נחשב גם כהגבעה לגבי גניבה. אבל זה אבא אטליה. ברור, זה מה שקצת אומר. אז זה ההערה האחרונה שלו. ואם כן, שאלת הגמרא בשבת, ואיסל כדאי תחדה אגד כלי שמי אגד, קדים לאיסור נבא, השאלה הזאת של הגמרא אינה קושייה אלא לרבינה. ומפרש לה משום משיכה, לדידי שפיר משני, שמדובר בנסקה, דלא קני במשיכה, עד שהמשכנו כולם מרשות הבעלים. אבל לפי התירוץ של רב אשי, הקושייה בכלל לא התחילה. לפירוק הדרב אשי, דאמר משום יד ולמטה משלושה, אז הקושייה לא מתחילה בכלל. מדוע? משום שאין אפשרות לחייב פה על גניבה. גם על המטבעות שכבר נמצאות בתיק, ברשות הרבים, אין מקום לחייב. הרי הוא קנה אותם כבר לגבי גניבה, אין לו נכון, הוא לא קנה, כי הרי מדובר בצירף ידו למטה משלושה, צירף ידו למטה משלושה זה לא קניין הגבר. נו, אז באמת איך הוא חייב, לפי רב אשי, התשובה היא מי לו, כמו שרשי חידש, מתוך שזה נחשב מקום חשוב לגבי שבת, זה ייחשב כמקום חשוב לגבי גניבה, אז החיוב של הגניבה תלוי בחיוב השבת. זה מה שאומר. בזה הוא אומר, אני יכול לתרץ גם את הטור. בזה אפשר ליישב דברי הטור. דקשי אלן בהו, הוא שואל קושייה. הטור הביא להלכה. הטור הביא להלכה את הדין הזה, של היה מגרר ויוצא. מה שכתוב כאן בשולחן ערוך. היה מגרר, כמו שזה כתוב בשולחן ערוך. איך כתוב בשולחן ערוך? הגונב כיס בשבת, ולא יגביאו ברשות הרבים, אלא היה מגררו ויוצא ומוציאו מרשות הבעלים לרשות הרבים ויבדו שם. כך זה מובא בטור. שואל הקצות, במקרה כזה יש פטור של קם למדירה במיני? הרי הגמרא שאלה. הגמרא שאלה, אי אגד כלי שמי אגד, שאלת הגמרא, אם אגד כלי שמי אגד, אז חיוב הגניבה בא לפני חיוב שבת. חיוב הגניבה בא לפני חיוב שבת. הגמרא תרצה שמדובר לא במטבעות, ומדובר באופן שיש מטילי כסף בתוך הכיס, אבל זה לא כתוב בטור. כל הפרטים האלה לא כתובים בטור. אז איך אתה מביא את ההלכה הזאת כהלכה פשוטה? באופן פשוט, כיס זה מלא מטבעות. אם זה מלא מטבעות, אז חיוב הגניבה בא לפני חיוב השבת. כמו שהגמרא שאלה. אז קושייה על הטור, איך אתה משמיט את כל הפרטים האלה שהגמרא הביאה כדי ליישב את השאלות שלה? אז זה משהו מהיר. ובזה אפשר ליישב דברי הטור, דקשי עלן בהו, קשה לנו על דברי הטור, שכתב, מעניין, השולחן ערוך אפילו את זה לא כתב. הטור כתב שהברייתא, הדין הזה של היה מגרר ויוצא מדבר באופן שצירף ידו למטה משלושה, צירף ידו למטה משלושה, על פי מה הוא כתב את זה? זה התירוץ של רב אשי, של הגמרא בכתובות. אבל הוא לא הביא את התנאים שנאמרו בה למאן דאמר, אגד כלי שמי אגד דקיימא לן כבתי. הוא שואל סתירה בטור. אתה הטור להלכה, ההלכה הבאת את התירוץ של רב אשי. שמה? שמדובר שצירף ידו למטה משלושה. אתה הרי פוסק להלכה, הטור פוסק להלכה בהלכות שבת. אגד כלי שמי אגד. אגד כלי שמי אגד. אז אם אתה פוסק להלכה של אגד כלי שמי אגד, איך אתה משמיט את האוקימתות של הגמרא במסכת שבת שמדובר לא במטבעות? אלא מדובר במטילי כסף ומטילי זהב, כי אחרת יש לנו בעיה, כך אומרת הגמרא. חיוב הגניבה קודם לחיוב השבת, במקרה כזה הוא ודאי חייב כגנב. אז אתה מביא לנו את התירוץ של רב אשי שצירף ידו למטה משלושה, ואתה לא מביא את האוקימתות של הגמרא במסכת שבת, שמדובר שבתיק יש מטילי כסף ואין מטבעות. כי במטבעות באמת יהיה חייב על המטבעות, על המטבעות שנמצאות בחלק שיעשה כבר לרשות הרבים, הוא יהיה חייב. אין טור של קימל ברב מיני. כך שואל הקצות. אומר הקצות, אבל לפי מה שאני תרצתי, לפי הדיוק שלנו ברשי, הדברים של הטור מדויקים מאוד. כל האוקימתא, כל הבעיה של הגמרא בשבת, שהגמרא שואלת, אם אגד כלי שמי אגד, אז חיוב הגניבה קודם לאיסור שבת, זה קושייה רק אליו את התירוץ של רבינה. אבל התירוץ של רבשי, הקושייה לא מתחילה בכלל. למה? משום שאיך אתה רוצה לחייב אותו על הגניבה, כשמדובר שצירף ידו למטה משלושה? הרי אין פה הגבעה. הרי למטה משלושה זה לא הגבעה. איך תחייב אותו? נו, אז איך באמת תחייב אותו? איך באמת תחייב אותו? התשובה היא, מי גודעה ומקום חשוב לגבי שבת, אפשר לחייב אותו גם על הגניבה. זאת אומרת, חיוב הגניבה למעשה תלוי בשבת. אז כל עוד שאין חיוב בשבת, אין מקום לחייב על הגניבה. אז אי אפשר לבוא ולשאול, הרי חיוב הגניבה קודם. אין סיור. מכוח מה הוא, אם מדובר לפי התירות, לפי האוקימתא של רב אשי, אז חיוב הגניבה לא קודם, אין סיור שיהיה חייב. הרי כל חיוב הגניבה תלוי בחיוב השבת. רק בגלל שהיד שלו חשובה כמקום דלת על דלת לגבי שבת, ההנחה של החפץ בידו, במקרה הזה ההנחה של התיק בידו, כן? רק אז אתה תוכל לדון שיש בו חיוב גניבה. בלעדי זה אתה לא יכול לדון שיש חיוב גניבה. מדוע? משום שאם צירף ידו למטה משלושה, אין פה הגבעה? אין פה הגבעה. אז זה מה שאומר, אז יוצא שדברי הטור מדויקים מאוד. בגלל שהוא הביא את התירוץ של רבשי, דווקא בגלל שהוא הביא את התירוץ של רבשי, אז כל הקושייה של הגמרא בשבת לא, בכלל לא, לא עולה על השולחן, אין מקום לדון עליה, וממילא הוא לא צריך להביא את התירוצים של הגמרא. ברור, זה הבא עתליה. אז זה מה שאומר הקצועות. ובזה אפשר ליישב דברי הטור, דקשי עלנדו, שכתב שצירף ידו למטה משלושה, ולא כתב התנאים שנאמרו בה למאן דאמר, אגד כלי שמי אגד, דקיימא לה כמבטא, וכמבואר ברמב"ם פרק י"ב בהלכות שבת. האמת היא כך, צריך להעיר פה הערה. לכאורה הנפקמינה במחלוקת עם אגד כלי שמי אגד, או אגד כלי לא שמי אגד, היא נפקמינה לגבי חיוב בשבת. לגבי חיוב בשבת. אז לכאורה, ורואים בקצות, שהוא לא מוכיח שהטור פסק שאגד כלי שמי אגד. הרמב״ם פסק, כי הרמב״ם מביא להלכה גם דברים שלא שייכים בזמן הזה. הרי בזמן הזה אין נפקמינה, אני אומר אין נפקמינה ויש נפקמינה, אני עוד מעט אסביר. לגבי חיובי שבת, אם אגד כלי שמי אגד או לא שמי אגד, בזמן הזה אין נפקמינה. בזמן הזה יהודי שמחלל שבת במזיד לא חייב סקילה. ויהודי שמחלל שבת משוגג לא חייב קורבן חטאת. אז לכאורה אין נפקמינה. ומדויק בדרשון הקצות, שהוא לא מצא בטור התייחסות לשאלה הזאת. אם אגד כלי שמי אגד או לא. מה הוא כן מצא? מצא ברמב"ם. כי הרמב"ם מביא להלכה את הדין של אגד כלי, כי הרמב"ם מביא גם הלכות שלא נוגעות לזמן הזה. הרמב"ם מביא שיש חיוב סקילה ויש חיוב חטאת, זה דברים שהרמב"ם מביא, אבל בדרך כלל הטור לא מביא. אז מילא, ההערה על הטור היא לא כל כך חמורה. אלא מה? אנחנו רואים שיכולה להיות נפקמינה גם בזמן הזה, לגבי מה? לגבי גניבה. פטור של קימל ורמב"ם. אתם מבינים? לגבי גניבה יש נפקמינה. כי אם יש חיוב שבת במזיד, ובשוגג יש חיוב חטאת, אז כשאדם עושה חילול שבת עם גניבה, השאלה אם הוא ייפטר או לא ייפטר. ולכן זה מובא בשולחן אורך אצלנו. הרי יכול, לשאול, מה אתה מביא בשולחן אורך? מה זה נוגע? הרי אין חיוב שבת היום. אז מה אתה מביא שיש פטור של קימל דרמיני? התשובה היא, אנחנו עוסקים להלכה שחייבי מיטות שוגגים פטורים. זאת אומרת, גם בציור שאין חיוב מיטה בפועל, אבל אם עשה אדם עבירה שהוא חייב עליה מצד אחד, אם היה בית המקדש, היה חייב עליה חטאת, כן? אז ואם זה הוא התחייב ממון, אז בית הדין לא יכול לחייב אותו את הממון, וזה ההלכה שכתובה כאן, ברור? אז על כל פנים כך הוא אומר, וכמבואר ברמב"ם, פרק י"ב מלכות שבת, שצריך לומר, הרמב"ם מביא להלכה את האוקימתות של הגמרא. הרמב"ם מביא להלכה את האוקימתות של הגמרא. שצריך לומר בנסקה, מדובר בנטיל כסף, ועוד פרטים שמוזכרו שם בסוגיה, ולקה שנצין, וכל זה היה לו לטור להביא, אבל הטור לא מביא. לפי מה שכתבתי, אם כן לרב אשי אין צריך לאן היא תירוצים שבשעס. פרק המצניע. אז ממילא מובן למה הטור השמיט את כל האוקימתות האלה, כי כמו שהסברנו, לפי ההסברה של הקצות, הקושייה לא מתחילה. מאיר הקצות, אבל גם על הרמב״ם יש לי הערה. ודברי הרמב״ם בפרק ב' בהלכות גניבה סתומים, שכתב היי דינה דמגרר ויוצא פטור, זה ההלכה שהעתיק השולחן ערוך. השולחן ערוך העתיק את ההלכה שלו מהרמב״ם. הרמב״ם מביא הלכה, הגמרא מעמידה אותה באוקימתות, הגמרא שואלת קושיות על הברייתא הזאת, והקושיות האלה מולידות אוקימתות. רב אשי אמר שצירף ידו למטה משלושה, רבינה באמת אמר לא, גם לרשות הרבי. אבל מה עושים עם האוקימתות של הגמרא בשבת? אז הוא אומר בדברי הרמב״ם פרק ג' גניבה סתומים, שכתב הידינה דמגרר ויוצא פטור, לא הביא לא את התירוץ של רבשי, לא את התירוץ של רבינה, וגם לא הביא את כל האוקימתות של הגמרא בפרק המצניע. השמיט את הכל. כן, מעניין.
רבינה זה לא אוקימתה.
בבקשה?
רבינה זה לא אוקימתה.
רבינה זה... לא, היה צריך להגיד, באמת יש פה קושי. ואתה צריך להתייחס לקושי. מה רבינה אמר? רבינה אמר, נכון שקניין רגיל משיכה ברשות הרבים לא יועיל, אבל בגניבה זה יועיל. אז אתה צריך להגיד את זה. שאף על פי שהמשיכה לא מועילה בגניבה, אבל בקניינים רגילים, במשיכה ברשות הרבים לא מועילה, וכך פוסק הרמב״ם, שמשיכה לא מועילה ברשות הרבים. היה צריך לומר, בגניבה זה מועיל. כל פנים, זה ההערה שלו. טוב.